בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה. אנחנו נכנסים הלילה להילולה של הרמח"ל הקדוש. בשיעור הראשון היינו בשיעור של בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו הרמח"ל הקדוש הולכים וחיים וחיים. אשרינו ואשר חלקנו. יש סיפור אחד שרציתי לספר לכם שיעור שעבר ופרח מזיכרוני, אבל עכשיו ברוך השם אספר לכם אותו. למה? התחלתי לחפש פסקאות שמדברות על הנפש בתורת הרב קוק, כי מעשה שהיה כך היה, ואני יושב בחדר 10 בלילה לומד על מידת הכעס, והיחס למידת הכעס שהכרתי עד היום בספרי המוסר, החסידות, בכל מיני מקומות בראשונים, היה בגדול, אני אומר בגדול, תתגבר. קרים את ההצעה הזאת, תספור עד 10, תעצבני, תספור עד 10. ו... לא יודע, עבד, לא עבד, עבד פחות, למדתי על הכעס. ופתאום הגעתי לפסקה של הרב קוק, לסדר פסקאות כאלה שאספתי על הכעס, וניסיתי להבין, זה נקרא לתכלל פסקאות. יש כאלה אנשים שלומדים את תורת הרב קוק, מביאים לך מקור ברב שהוא אמר X. לא משנה באיזה נושא, הוא אמר X. והנה, הרב קוק אמר X. אבל רגע, הבאת לי מקור אחד שהוא אמר X, אני מביא לך 8 מקורות שהוא אמר Y. אז מה עושים, X או Y? זה נקרא לתכלל מקורות. לראות, גם בגמרא יש את זה. ואם יקרה, אתה אומר לי שצריך בריא בו פרי אדמה, יש לנו מעשה רב שבירך העץ, אך במה הסכינן שהוא היה מחוץ לסגר, או שזה היה כזית, או שהוא היה עבל, או שהוא היה פטור, מעמידים את זה, נכון? אז מה שהרב קוק אמר, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה, או שהוא התכוון לה, תכיר את הסיפור שהרב שרישו הלך פעם עצוב, הרב ציודה ראה אותו עצוב, אבל לא מתה עצוב, אומר, הראו לי איגרת של הרב קוק שאסור לגייס בני תורה. אמר לו הרב ציודה, זה איגרת שהרב קוק כתב באנגליה, בצבא של אנגליה, במלחמת העולם הראשונה. מה זה? לוקחים את זה. אתה צריך להגיד, אחר במה עסקינה. שם היה מדובר בסיטואציה כזאת. אז אספתי כל מיני פסקאות של כעס, של הרב קוק שמדבר על כעס, וניסיתי לתכלל אותם, כאילו לראות מה המבט הכלל. ואני חושב שהבנתי מה שהוא אומר. אני לא אשקר לכם שהתחלתי לרקוד, אבל קרה לי משהו, אתם מכירים שמשהו זז לך בלב? פתאום אתה אומר, יש פה משהו עצום. אמרתי, קורה פה משהו. מה קרה? מה הבנתי? אז אם אתם הולכים, איך אני שמח שיש לכם את הספר, באמת זה מרגש אותי. תלכו לעמוד, הבאתי את זה בהקדמה, תלכו לעמוד, ככה הבאתי שם גם את המקורות, בעמוד 17, גמטריה, טוב, אין טוב אל התורה. תראו מה זה, אני פותח סוגריים, תראו, אתם עוסקים בתורה כל היום, בחורי ישיבות, כל היום עוסקים בתורה, אל תשכחו מה אנחנו עושים כאן. מה אנחנו עושים כאן? שהייתי בחור ישיבה, לומד 12-14 שעות ביום, שואל מה אתה עושה? סטודנט למוסר אלוקי. זה הדיבור. שלום עליכם. סטודנט למוסר אלוקי. כל הזמן נדבק בטוב האלוקי, איך הטוב האלוקי יורד, מה הגוונים שלו, מתי ערך נדחה מפני ערך אחר. כל הם עוסקים בזה, כן? שלא נתבלבל. כי לפעמים אני מרוב עצים לא רואים את היער. אנחנו רוצים להיות טובים ומטיבים ברמה פרטית, זוגית, משפחתית, קהילתית, לאומית, קוסמית. מאיפה אני יודע? שהגמרא במנחות, מ"ג אם אני לא טועה, מתאר את נתינת התורה. אז מה נתינת התורה? היינו אומרים אלוקים, דיבר, ירד, הלך, איך אנחנו מתארים נתינת התורה? מה התורה אומרת? יבוא טוב, נתינת התורה, יבוא טוב ויקבל טוב, מי טוב לטובים. זה נתינת התורה, סטו. יבוא טוב זה משה שנאמר ותר אותו כי טוב. מי טוב? זה מהשם שנאמר טוב השם לכל. יקבל טוב, זה התורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, לטובים זה ישראל שנאמר אתי והשם לטובים. כל הזמן שאתם עוסקים בבא מציע, ואיסור ותר, וברכות, ברכות זה הכרת הטוב, זה למשוך שפע, להכין, כל הזמן דבר אחד, תחזיקו מול העיניים חזק. כי לפעמים שאתה שוכח את העיקר, אתה מתחיל להתבלבל. פתאום אתה מוצא את עצמך בתוך איזה פטש, באיסור ותר, בדין בליעה, או בדין חזקות, או בדין רוב, ואתה שבוע עליו, ואתה אומר, מה אני עושה כאן בכלל? אתה מנסה להיות טוב לעצמך, תכיר את הנפש הרוחני, כן, זה מה אנחנו עושים כאן. מה המערכות הרוחניות שלי, איך מטיבים אותם? טוב לזולת, שזה החבר, וטוב לזולת שהוא הבורא, המקור. בסדר? שלושה צירים. ציר אחד, לעצמי, לחבר, למקור. זה כל הזמן. אתה לומד על מידות, אז זה הטוב שלך. אתה לומד, זה גם קשור לחבר, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. כל העניין זה הטוב. אני סוגר סוגריים. אז אומר הרב קוק, זה מה שגרם לי את המהפך להתחיל להתערף על זה, לחפש ספר ופסקאות על זה. שפתאום הבנתי, בוא נדבר על הכעס, בסדר? כל אחד ייקח את זה, מי שיש לו יותר עצלות, או מי שיש לו יותר גאווה, או תאוות, כל אחד יש לו, צדיק יודע, הנפש בהמתו, כל אחד הצדיק שהוא קיבל בגלגול הזה לתקן. אז בא הרב קוק ואומר לך, שאתה נופל, שאל אתכם שאלה, שאתה נופל, איך אתה מתייחס למה שמפיל אותך? רע, הייתי רוצה להיפטר ממנו, נכון? הרב קוק בא ואומר לך בדיוק הפוך. למשל, בא אליי בן אדם, כולו פלטינות, כל הגוף שלו פלטינות. אתה אומר לו, מה קרה לך? הוא אומר לך, תשמע, נסעתי בדרך לעבודה ועשיתי תאונה. עשיתי תאונה, עכשיו כל הגוף שלי פלטינות. מה הדבר הראשון שאתה אומר? איזה אופנוע יש לך? רמה כזאת של תאונה? חייב להיות לך אופנוע, כי עם קורקינט לא היה מגיע לפלטינות בכל הגוף. סתם זורק, היום עם הקורקינט החשמלי אפשר הכל איזה, צייר מזה. אבל הבנתם את העיקרון, כן? אם הגעת לרמה כזאת של תאונה, דרך אגב, הלכתי עם הבת שלי לגן חיות. ואני עומד בגן חיות, בא אליי מישהו, מסתכל עליי, אומר לי, מה נשמע יהודה? עכשיו, אתם קראים את זה, בא חבר, אומר לך מה נשמע, סבבה. בא מישהו, אומר לך מה נשמע, שלא אומר את השם שלך, גם סבבה. שמישהו שאתה לא מכיר בא ואומר לך מה נשמע יהודה, זה התחלה של תחקיר. כאילו, אתה אומר, עכשיו, אני לא מכיר את הבן אדם, הוא מסתכל עליי וכאילו אנחנו אחים. אז אמרתי לו, סבבה, מה קורה? הוא אומר לי, אתה לא זוכר אותי. אני מסתכל עליו, תקשיבו, כל הגוף שלו אני לא מכיר, את העיניים אני מכיר. לא קרה לכם אף פעם, נכון? מכיר את העיניים, לא מכיר את הבן אדם, סיפור אמיתי. מסתכל עליו, ואז בעיניים, אני לא אגיד את השם שלו, כן, אבל נגיד שקרים לו יוסף. יוסי, הייתי בתיכון. מה, למה לא מכיר את הגוף? חבר'ה, ודאי הגוף השתנה, למה? הוא סיים איתי תיכון, היה שחקן כדורסל, תימני, גבוה, היה משחק אש בספורט וזה. קנה קווסאקי נינג'ה 900, שבת בבוקר עשה את הסיבוב של מוצא, בא רכב נצמד אליו, הוא ניסה לתקן, אף, איבד שליטה, אף, נכנס בתמרור, שבר את התמרור. יש איזה שדרן רדיו שבדיוק נסע מולו, אמר, העלה אותו אחר כך לשידור, אמר, אני הייתי חותם על זה שאתה מת, בלי רופא, לא רציתי לך לגופה, הייתי בטוח שאתה מת. קיצור, כל הגוף שלו ברזלים, הוא התנפח, אז לא הכרתי את הגוף, אבל הכרתי את העיניים. בקיצור, שאתה בא לבן אדם ומספר לך שכל הגוף שלו פלטינות, דבר ראשון אתה אומר, בונה, אבל יש לך מנוע מטורף, כי בלי מנוע מטורף לא היית מגיע לכזאת רמה של נזק. נפל קסם, אתה מגיע, אתה רואה מכתש בגובה 30 מטר, אתה אומר, זה לא קסם, זה טיל הרבה יותר גדול, נכון? עכשיו שימו לב למהפך, בא לך בן אדם ואומר לך, תקשיב, אני נופל כל יום נפילות איומות. קודם כל אתה אומר, אתה אדם גדול, אתה לא אדם צדיק, שימו לב, אתה לא צדיק, אתה אדם גדול. אחד בעל רב נמצל אמר לו, אני נמשך לבנים ובנות, לשניהם. רב נמצל אמר לו, יש לך מלא אהבה, מלא אהבה, צריך לנתב אותה. הוא לא אמר לו, אתה צדיק. צדיק זה מי שעושה את המעשים הצודקים. הוא לא צדיק, הוא נופל. אתה נופל, אתה לא צדיק, אתה אדם גדול. אדם גדול, רק אדם גדול, רק טיל גדול יכול לעשות מחטה של 30 מטר, קסם לא עושה את זה. אני, אתם פה, אנחנו למדנו לפני 17 שנה, הייתי שיעור א', לא היה כיפת ברזל, היה נופל 50 קסמים ליום, היה, כל פעם היינו רצים, היינו רואים את הקסם, קטן, זה דברים איתה. והיה אשן, והיה כמו משחק, איפה הוא נפל, היינו הולכים. היום כבר יש כיפת ברזל, אתם רואים, אתם לא רואים את ה... אתם לא רואים את הקסם עצמו. אבל אם היית שומע טיל של החיים, אתה רואה גם נפל אדיר. אתה רואה גם את הבסיס כאילו יותר גדול. אם אתה נופל במשהו הרבה וחזק, ויש שם המון תאומה, ויש שם פראות, וקשה לך מאוד, הדבר שכולם עושים זה להגיד, אני בעייתי רצח, אני אדם נמוך, אני אדם שפל. הרב קוק אומר, קודם כל אתה אדם גדול, אתה לא צדיק, אתה לא קדוש, אתה אדם גדול. עכשיו תדע לך, אם אתה תדע להשתמש בגודל שלך, אתה תגיע הרבה יותר רחוק. למשל, אם בא לך באדם אומר, כל הגוף שלי פלטינות, אתה אומר, תדע לך, אם תיסע נכון, אתה תגיע ראשון. רבי עקיבא, גמרא מספרת, שפני חזר בתשובה, לפני שלמד תורה, מי ייתן תלמיד חם שרנו כשיחת חמור, אומרים חזל שם, משיחת חמור, חמור נושך שובר את העצם. מה? לא היה קפלן קטן עליו, רבי עקיבא, היה תופס, מה זה דתיים, דתיים, הוא היה, אני אומר, שובר את העצם. חזר בתשובה, הרב של רשבי, הגמרא במנחות אומרת שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תביא תורה על ידו, תראו לאן הוא הגיע, התהפך. כל מי שבא להם, תלמידים שנשבעים להתייעץ לפעמים קפה ב-11 בלילה, אתם מכירו את השיחות, מכירו את השיחות האלה. ואני יודע, אני מספר לי, כגודל נפלא, קודם כל, אתה גדול. בלי ההכרה הזאת, לא מתקדמים, לא מתקדמים. אם עשית כזה מחטש, תדע לך שאתה יכול לבנות בניין. ופה הרב קוק הביא לי לום לראש. התפיסה היא, אם אתה יותר נופל, קודם כל תדע לך את העוצמות. עכשיו בוא נתחיל, וזה בסדר שאתה לא מכיר, בוא נתחיל לראות איך עובדים עוצמות גדולות. זה לא אותם כללים, נכון? בדברים קטנים, אפשר מספריים, אתה צריך שבור קיר, אתה צריך קונגו. אם אני רואה משבר קיר, אני לא קורא שלך קונגו, זה אחלה, אנחנו צריכים קונגו במקומות מסוימים. יש קירות שאנחנו צריכים לשבור. יש המון בתים בעזה שצריכים לשבור. אנחנו צריכים אותך. אז דבר ראשון אומר הרב קוק, תדע לך אם אתה נופל הרבה פעמים במשהו, תדע לך קודם כל שהעוצמה הזאת היא עוצמה של קודש. אתה לא מממש אותה בקודש, אל תתבלבלו. אבל העוצמה הזאת היא באה ממקום של קודש, היא נופלת. אני איך נערים אותה, אבל היא באה ממקום של קודש. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם מישהו, וכאן ראיתי את זה על הפסקה של הקאס, כן? אם מישהו כועס המון, מה אנחנו אומרים לו? אתה בעיית הבעייתי, אתה חולה, אתה כועס, אתה צועק, אתה כמו משוגע, נכון? בא הרב קוק ואומר לו, תקשיב, יש לך עוצמות של קודש אדירות מאוד שמתגלות אצלך בצורה לא טובה. אבל אם אתה תדע לעבוד איתם, אתה תהיה הבן אדם הכי הכי בקודש. עכשיו בוא נעשה את המהפך. הרב קוק, אולי נקרא את זה בפסקה ואז נגיד את זה במילים שלי, בסדר? שנראה גם טקסט. תראו בעמוד 17 למטה, הערה 2. רק בן אדם נופל המון, כן? מה מניע אותו? מה דוחף אותו? היינו אומרים תאומה, נכון? מי אמר את זה כאן? תאומה, רוע, מה מביא אדם לכעוס? אומר הרב קוק, לא, מה המנוע? לא הביטוי, המנוע. רק לתוכן הקודש האישי והעולמי יש אופי עצמי וישות החיים ממקוריות פנימיות עצמית. עוד שנייה אני אסביר הכל, אבל תוכן החול וקל וחומר הרע, אתה מעין לא אופי עצמי ולא תאווה עצמית ולא מהות רצון עצמי כי עם דחיפה חיצונית. המנענת את הפעולות הגשמיות והרוחניות. ומקור החשק, התאווה, האופי, העצמיות הוא בקודש. ראית? יש משהו שכל פעם גורם לך ליפול, לסטות, לפגום. אתה אומר, בוא נעזר רע, הייתי מעיף את הנטייה הזאת, אמר, מה פתאום? המנוע, העצמיות, עצמיות. אם אנחנו מחזים לעולם של נפש, תכירו את זה, כן? עכשיו אנחנו נשתמש בזה הרבה. עולם של נפש, לפעמים משתמשים בו ממושגים מעולם החול. תיקחו את הגוף שלכם. מה השכבה הכי עמוקה של הגוף? עצמות, כל הכבוד. עצמות השכבה האחרונה שלך, אור, טעים, דם, וזה, בסוף אתה מגיע לעצב. אפשר גם מח עצב, יש כל מיני, לא משנה, עכשיו הבנתם את העצב. לקחו את זה בהשאלה לעולם הנפש, ואמרו, השכבה הכי עמוקה בנפש, זה נקרא עצמיות, עצמות השם, עצם הדבר. אתם איתי? זה עצם, בהשאלה, לא להתבלבל. מקרה או מקרי זה הבגד, יכול להיות חולצה, בש, חולצה שחורה, לא משנה. זה דבר מקרי לי. עצמי זה הדבר בעצמו. יופי. אותו דבר בנפש. מה שגורם לך, המנוע האמיתי, העצמי, שדוחף אותך ליפול, זה דבר קדוש. אבל אתה לא מבטא את זה בקודש. והעבודה זה לא למחוק את זה, כי אי אפשר למחוק את הקודש. מה העבודה? זה לעשות לזה מהפך. עכשיו בוא נדבר בעברית. בא מישהו אומר לך, שברתי את הקיר, אחי. יש לי קונגו, שברתי את הקיר. יש שתי אופציות. או להגיד לו, אחי, זרוק את הקונגו. הוא לא יכול, הקונגו תפור, הוא מת לעזור. מה כן? להגיד לו, בוא איתי לעזה. בוא ניקח אותך להנדסה, שים אותך בדיניים, ושים אותך עם הקונגו. אנחנו צריכים לשבור. יש מלא דברים שצריכים לשבור. ואז זה נקרא שאני לא הורס את הקונגו, אני מנתב אותו למקומות שהוא משתמש בו בצורה נכונה. ולכן אומר הרב קוק, כל נפילה שיש לך, תסתכל מה מניע אותה ותופיע את הדבר הזה בקודש. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה מניע אדם לכעוס? מה המנוע? לא הוא כועס כי התנהגו לי ברצפה, מה המנוע?
תקן משהו אחר במישהו אחר.
לא הבנתי, שנייה רגע.
תקן משהו אחר במישהו אחר.
תקן משהו אחר במישהו אחר.
מבחינתי מקולקל, ולא יודע, אני כועס משהו אחר שאני עושה משהו מקולקל מבחינתי. אתה רוצה לתקן את המשהו מקולקל שהוא עשה, אבל די כעס שאני אומר לו, נעשה לנתב את זה למקום אחר.
תגיד לי, אתה כועס לילדים באוטו בדרמסלה, בצפון הודו, שלא לומדים מוסר וערכים? אתה כועס על זה?
לא, אבל...
למה אתה לא כועס על זה?
אני כועס, יהודים נגיד לא יכולים לעשות את זה. אני לא כועס על זה, אבל לא יכול להבין מי שכועס, יהודי לא עושה את זה.
בוא נשאל את זה יותר ממוקד, בסדר? תעצרו רגע, תעצמו עיניים, ותנסו להיזכר בסיטואציה שכעסתם. בסדר, היה שם איזה... אתם מכירים שהלב מתחיל לפוק? היה שם, לא משנה איך הגבתם, משהו הכעיס אתכם. נסו להיזכר מה הכעיס אתכם. לפעמים אני רוצה לתקן משהו, אבל אני לא כועס. מכיר את זה? הייתי שמח שאתה שם. כועס זה שאתה לא יכול לראות את זה. יש, יש לכם סיטואציה? מי שלא מצא שום סיטואציה שהוא כאן, שיברך אותי. כן.
יש לי משהו.
יש לך משהו?
אני כועס על הערבים אותו זמן שהיה את הברגלון וקודם, על זה אני כועס.
אתה כועס. ותגיד לי רגע,
אני רוצה לחזור לחדר על השגרות, החבר'ה מתגעגעים אליי וכל זה.
ברור, ברור.
יש לי אותו כל יום.
ברור, אבל ראיתם? ראיתם?
זה הבעיה.
שנייה, אבל למה אתה כועס? למה אתה כועס על הערבים? כי מה, אכפת לך מהעיר הזאת?
אכפת לי גם.
אכפת מהעיר הזאת. עכשיו שימו לב, תודה רבה, תודה רבה. אני חושב שמגיע למחיאות כפיים על הדוגמה. שרקוח עצום, שנזכה ליישב את כל הארץ, אמן ואמן, בשמחה, ונערו רשעים ממנה. תשימו לב, כל אחד בסיטואציה שהוא חשב עליה, למה הוא כעס? מישהו רוצה להתנדב רגע? כן. אתה רוצה לספר? אתה יכול גם בכללי.
סתם, אני לא תפקדתי טוב בסיטואציה שהייתה לי
מאוד
חשובה.
וכעסת על מי?
על מישהו שנהייתי בצוות.
נהייתי לך בצוות. ולמה כעסת?
לפני שהייתי צריך לצאת הביתה.
אז לא תצא הביתה, אז מה? מה הבעיה? אני בכוונה מאתגר אותך, כי אני רוצה שתגיע לנקודה. ואז מה? היית צריך לקיים לך משהו חשוב. ואכפת לך מהדבר הזה? ואם נגיד היית צריך לצאת כי לא היה משהו חשוב, היית כועס?
לא, כן, לא. כאילו, העניין הזה שבאמת היה, כאילו, הוא עשה
בלגן בזמן
שלא הייתי,
אבל
היה מאוד מאוד
אכפתי
מהקורס.
מה שם?
זה.
שימו לב שהוא הוציא את המילה שחיפשתי, וכולם בסוף יוציאו אותה, כי בלי זה אתה לא כועס. אדם כועס מתי שאכפת לו. אני לא יכול לכעוס על מה שלא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא שאני אכעוס. יכול שאני אגיד, הייתי מעדיף. כן, הצדיק הזה אכפת לו מהעיר הזאת. או שנים כבר אנחנו היינו שכנים בחמזה ונכירים, ואיזה חבל הזמן. אשתי ילדה, תבת הראשונה, חזרנו את הסיפור, תראו מה זה עם ישראל צדיקים, היינו גרים בחמזה.
אני לא אשכח, כל שנה בפורים, הוא היה בא אליי משלוח מנות מכובד,
תקשיבו את הסיפור, מה זה עם ישראל. לידה ראשונה נולדה לנו הבת הבכורה לפני 12 שנה, ואנחנו חוזרים מהבית חולים, הילדה, אשתי, עם המנצה ככה ירדים מהמונית, הייתה שם אישה, אני אומר לכם, לא עשירה, בסדר? לא עשירה בכלל, ראתה אותנו עם תינוקת, ישר הוציא השטר של 100, מרוב התרגשות דחפה לאשתי ככה למצח, עכשיו, שטר של 100, מה זה? זה המון כסף. כאילו ניסינו לרדו והיא נפגעה, ומה פתאום נולדה לכם ילדה? ואני לא שכח את זה, כמה אנשים פשוטים אוהבים אותך, שאתה שכם רוצים לתת לך. וכמה חמסה, כמה חסד יש שם, שנזכה בעזרת השם, להיות בקשר ולהוסיף טוב. אז שימו לב למילה שדביר אמר, אם לא אכפת לי, אני לא כועס. עכשיו, מה הרב קוק יגיד לך? מה המנוע של הכעס באמת? התומעה, הנפילות, הרוע, זה רק הסיפור החיצוני. בעומק יש פה משהו קדוש שמניע את זה, כוח של קודש, רק שאתה לא משתמש בכוח הזה כמו שצריך. התפקיד, שימו לב, לחזור בתשובה. מה זה תשובה? אין ביהדות מצוות חסימה, אין דבר כזה. יש לא תחסום, אין חסימה, יש מצוות תשובה. מה זה תשובה? להשיב את הכוח למקור שלו. יש פה כוח של קודש, נקרא בקבלה שנפל הקליפות. קליפות זה מציאות חיצונית שלא מזינה, היא עושה הרבה רעש, רואים אותה ראשונה וזה, היא לא מזינה. העבירות הם עושים, אבל הם לא נותנים לך משמעות וסיפוק, הם לא מזינים אותך את החיים, ומשמעות וסיפוק אלוקי נצחי. וזה נפל הקליפות, התפקיד שלך לא לחסום את זה, כי אתה לא יכול לחסום את זה. כשאתה מנסה לחסום, אתה בעצם רב עם השם, השם נטע בך כוח של קודש. שימו לב, בוא נדבר רגע במילים שלנו. מי שכועס הרבה, והוא מנסה רק לחסום, אני מהיום לא כועס. אתה לא יכול, אתה פתאום תראה שאתה נדלק עוד יותר. למה? כי אתה מנסה לחסום כוח אלוקי שרוצה להופיע בך. כי מה מניע את הכעס? אכפתיות. וכשאתה מנסה לחסום את הכעס, אתה מנסה לחסום את האכפתיות. מה התפקיד? לא לחסום, לנתב, להשיב. להשיב את האכפתיות ממציאות של קליפות למציאות רגילה. למשל, חבר בא אליי ושם את הרגליים עם בוץ על הספה. כועס או לא כועס? כועס, כי אכפת לי מהספה שלי. יבואו תורות, יגידו לך, עזוב, שחרר, אתה נושא, אתה סופר עד 10, ובסוף נוגח בו. כי זה ספה חדשה, מה אתה עושה? כל מיני, לא, הרב קוק אומר לך, לא, אתה לא צריך לעשות מלחמות. שימו לב, זה מהפכה. הרב קוק, יש פה עדר היקר, הרב קוק בעדר היקר, יש פה, לא משנה, תהיו איתי, לא משנה. בעדר היקר, כותב הרב קוק, הדור התעורר לתחייה. אין אפשרות, זו מילה חריפה ברב, אין אפשרות להדריך אותו מהיראה וחרדות וכפייה ושעבוד וסגירה, אלא מוכשר הוא לשוב מאהבה. אהבה שהכוחות מנותבים, לא חסומים. זמנית, בסדר, לכבוש, הכל טוב. כהדרכה, שימו לב, זה הדרכה מהפכנית, כהדרכה לא חוסמים מישהו כועס. מה אומרים לו? למה אתה כועס? כי אכפת לך? בוא תבטא את האכפתיות שלך בדרכים אחרות. מישהו שם לי נעליים בוץ על הספה, אז בכללי אני אף עליו ב-400 ורב איתו והכל, אז ההדרכה כאילו בוא לוותר על הספה, לא רוצה לוותר על הספה. מה כן? אכפת לך מהספה? בסדר, שים שלט לבעיה שיחסים בלי נעליים, תבטא את האכפתיות של הספה בדרכים אחרות, בקור צעקות, כאילו תהיה אכפתי מול הספה ומול החבר, ואז לא ביטרתי על אכפתיות. מצד שני, אני לא עושה את האכפתיות רק לא דרך כעס. כעס זה יציאה לפועל של האכפתיות של הקודש בצורה של טומאה. עכשיו אני דיברתי על כעס ואכפתיות, יש כוחות של עונג, יש כוחות של אהבה, יש כוחות של זוגיות, של מיניות, של חוכמה, של הרבה כוחות שהרבה אנשים מנסים לחסום, והם מנסים לחסום כוחות אלוקיים, והם לא מבינים למה זה לא עובד, ואחרי זה לא עובד כמה שנים, מה הם אומרים? התורה לא ישימה. בא הרב קוק, שימו לב, זה מהפר, בא הרב קוק אומר לך, אף שלי, כל הכוחות שננטעו בך זה כוחות אלוקיים, הם מתגלים בקליפות, כי נראה שהיה לנו שבירה, אנחנו התרגלנו ב-13 שנה בלי יצר הטוב לבטא את הכוחות חיים הקדושים והאלוקים ברמה אגוצנטרית, אגואיסטית, חושית, רק גוף, כן, ילד עד גיל 13 מתרגל, אני צריך לעשות עבודה להתמיר אותם, אבל לא לחסום אותם, כי הדרכה לטווח ארוך. שימו לב שבן אדם לא יגיד לי, מה? בכל עבוד, גם כשאני רואה דברים לא צנועים, גם כשאני הולך מכות, בוא נראה מה אני מחיה, בוא נתן לרב קוק לדבר. אומר הרב קוק, תראו בעמוד 18, בהמשך לאותה הערה שקראנו, לא רק בכל דבר של רשות, כי אם גם בכל חטא ועוון, בכל הריסה, בכל דעה כוזבת, יש ניצוץ של טוב, של קדושה אידיאלית, שהוא מקיימו ומעודד את הרוח לפעולה. מי גרם לך דביר לכעוס? סליחה שאני, כן, מי גרם לכעוס? זה אכפת לי מהביוטכנולוגיה, נכון? אכפת לי מהצוות, אכפת לי מהזה, לא אכפת לי, יאללה, שאני יוצא לו יוצא, מה מעניין? ולכן חזן אומרים, תלמיד חכם, אתה לפעמים תלמיד חכמים צועקים או רותחים וזה, אתה אומר, מה אתה כזה? הורית כמרת, אכפת לו מעם ישראל, אכפת לו מהתורה, אכפת לו מהקדושה, אכפת לו ממוסד המשפחה, אכפת לו, ואז הוא רותח, הוא כועס, הוא מלא באכפתיות. אכפתיות זה דבר קדוש, אינו, זה אכפתיות, זה תכלית הבריאה, שאתה צריך לצאת מעצמך לעבר זולתך, שתוקן אותו, אתה תוכל לעשות. אלא מה, צריך בלי, צריך לעשות את זה נכון. טוב, עד כאן הסיפור, פה התחיל המהפך, שפה ראיתי שהרב כאילו איך הוא מדריך וזה, ואמרתי, יאללה, נצא לדרך, נצא לדרך, אני יצא הספר אחרי המון שנים, ואנחנו, שיעור שעבר, אני אוסף ומתחיל לנסוע, שיעור שעבר ראינו שהנפש זה לא איזה הזיה בועה כחולה רוחנית שצריך להאמין שהיא קיימת, העולם הרוחני שלי. בסדר? עד כאן, כל מי שבוגר שיעור שעבר, מיר אותו בשתיים בלילה, העולם הרוחני שלי, לא להתבלבל. בסדר? בלי הזיות. לומדים טוב, מבינים טוב, חיים טוב. נגמר ההזיות. עולם רוחני זה מחשבות, רצונות, דמיונות, חשקים, תאוות, זיכרונות, רשמים, אהבות, פחדים. זה לא גוף. אני מחכים מאוד, אני לא משמין. מה זה? זה מרחב רוחני. אני מדמיין פיל, נשאר, שימו מישהו על משקל, ידמיין פיל 300 טון, יישאר אותו דבר. אבל הפיל קיים, בדמיון, מרחב רוחני. מרחב רוחני יקרא נפש בצורה כללית. מקובלים יבואו, יחלקו את זה אחרי מחלקות, נפש רוח, נשמה, חיי יחידה, כל מיני דברים כאלה אחרים. בסדר? טוב. עכשיו, אנחנו מתחילים לצלול לתוך העולם הרוחני, כי זה מה שאנחנו עושים כאן בשיעור הזה, ורוצים להכיר אותו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בסדר? מי אמר שיש לי נשמה? מי אמר שיש לנו נשמה? כן, תשובות עבור.
כתוב
בתורה ויפח באפם נשמת חיים. שורך איזה צדיק. כל הכבוד.
מה זה בין אמת לחיים? אדם
שמת ורדות לחיים. מה? שנייה רגע. אשריך ואשריך ילדך. באמת. אבל אני אגיד לכם משהו על עצמי שזה חשוב לשיעורים שלנו. שאני מלמד תורה, אני משתדל ללמד תורה שאתה תוכל לדבר אותה לכופר, בסדר? לאדם חילוני. לא כי כל התורה צריכה להיכנס, כי בתוכנו יש חילוני, בסדר? החילוני לא מעניין, החילוני שבי. כי לפעמים בזמנים קשים אני אומר, אז מה יש פסוק הזה? גם בקוראן יש פסוקים. ומי אמר? וברגע שאני יש בספקות ואני לא נעלם, ואני לומד מסביב ומשין הכל לפסוקים, ואני לא מבין את הסברה ועל מה באמת מדברים, אז לפעמים אני יכול קצת המוטיבציה שלי להתמסר לזה יורדת. ואכן שלומדים משהו, היה תקופה שהייתי לוקח אנשים מציבור מסוים שלומדים כל היום תורה, הייתי שואל, למה אני לא תורה? כתוב והגית בו יום ולילה, כל הכבוד, אבל אל תעביר את זה מרחב. אז למה זה נכתב? ברגע שתבין למה נכתב, למה תורה זה הדבר שהכי מעצים ובונה את התודעה, והתודעה בונה לך את הרגשות ואת המעשים, אתה תבין גם מה המסירות של זה ומה זה תורה בכלל. אז נכון שיש פסוק כזה וזה נכון, אבל אני רוצה שנבין את זה גם בכל הרבדים שלנו, ברובד התורני, ברובד שמאמין בתנך במסירות נפש וזה, וגם ברובד שלפעמים החילוני שבי ששואל, אז מה אם זה כתוב? אבל אני לא רואה את זה. ראית את הנשמה? תפתח בן אדם, תראה בפנים. סליחה שאני אומר לכם, כן, מי שם פה במטה, חוץ ושלום היה בן, יש קבלים, קבלים עם דם, אין כלום. בסדר? סגור סוגריים. מה אתה אומר? מה ההבדל בין אדם מת לחי?
כן.
מה ההבדל בין מחשב דפוק למחשב עובד? גם אני חושב נשא שמה? הפונקציה עובדת, אה? במחשב אני יכול לתקן. וזה ההוכחה שיש נשמה. עוד סעיף מצטרף. ומה זה נשמה?
לא יודע.
לא יודע. סבבה.
זה כמו שיש דברים בעולם הזה
שהם קיימים
ואתה לא יכול לראות אותם, כמו שיש
כוחות פיזיקליים
שאתה יודע שהם קיימים,
כוח משיכה לכוח
דברים
שאומרים את זה, זה משתף. לא אמרתי שכל מה שקיים חייבים לראות.
אני
שואל מה זה נשמה, שאלתי.
לא, זה הדבר הפנימי בך, זה המקור שלכם שאתה לא יכול לעשות בו ולתפוס אותו במילים.
אוקיי,
אני
חושב
שאם יהיה שואל
צריך לתת
כל מה זה
נשמה בכלל. טוב, עוד תשובות? מישהו רוצה להגיד משהו? טוב, אני רוצה להגיד לכם ככה, שמעתי ממורי ורבי, יש לי כמה רבנים, כל מיני תחומים, אבל אחד מהם, שהדבר הכי קרוב, וברגע שאתה מבין מה זה, כן? אספר לכם סיפור. בגלגול הקודם שלי לימדתי בצפת. כשלימדתי בצפת, ב-12 בלילה הגיע אליי בחור, בוכה, כאילו דפיקות בדלת, תבינו, אני כאילו אומר לי כזה, הרב מיכל, אני מדבר איתך, זה מתחיל לדבר, מתחיל לבכות, אומר תקשיב, הוא עשה תהליך של תשובה, ואז פתאום אמר, תשמע, כל העניין יושב על זה שיש לי נשמה, והנשמה, אני צריך להזין אותה, והיא מתחילה לבורד, וגדתי אותה, אולי עבדו עליי, מי עבדו עליי ואין בכלל נשמה? אז מה עשיתי? שאלתי אותו, מה זה נשמה? כאילו, לא, מה זה נשמה? מה זה נשמה? חשב, אמר לא יודע. חשב, תראה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. וכמו אדם רץ ברחוב, מי ראה את הבת שלי? אומרים לו, בוא נעזור לך, היא ג'ינג'ית? הוא אומר, לא יודע. שער שחור, לא יודע. איזה גובה, לא יודע. בת כמה היא, לא יודע. אני גם אם אני אראה 1,000 ילדות, אני לא יודע אם זה הבת שלך או לא. הוא לא יודע אם יש נשמה, הוא לא יודע אם זה נשמה. ולכן אני מסכים איתך. שואלים אתכם אם יש משהו, דבר ראשון, תגיד מה זה. לא את הכל אנחנו יכולים לתפוס את זה, אבל יש דברים שמקרבים אותם, קצת יכולים לחיות דרך הדבר. למשל חשמל, מישהו פעם ראה חשמל? לא, אבל אני יודע שאני מחבר את המטען לקיר, עושה לי 24, אני מכיר את ה... איזה משמח זה, יש משהו משמח בזה. 24, אני יודע שיש פה חיבור למשהו. מה זה נשמה? ושימו לב שברגע שנבין מה זה, אז יהיה לנו יותר קל לחיות את זה, להתמסר לזה. אז אני אגיד לכם, ואל תיפגעו, בסדר? אני קצת מבואס ממכם. כי לפני דקה בערך אמרתי לכם, בלי הזיות, העולם הרוחני קוראים לנפש, והמקובלים שבאו חילקו אותו לנפש רוח נשמה חי יחידה, נכון? זוכרים או לא? יופי. אז העולם הרוחני שלו, שלנו, הצדדים, הרצונות, שימו לב, שאיפות, זה דברים רוחניים. למשל רצון נישון, יש אצל לי ולאריה?
כן.
חז"ל קוראים לזה, כל מה שלי משותף לי ולאריה, אני אעשה לכם סדר, מה שמשותף לי ולאריה קוראים לזה נפש. עד כאן יש? אני רוצה לאכול, אני רוצה לשתות, אני רוצה לישון, אני רוצה להתרבות, יש את זה לנו ולבעלי חיים, נפש. וחוץ מזה, יש לי רצונות שאין לאריה, כמו להיות בקשר עם הנשגב, עם המוחלט, עם אין סוף, מוסריות. מה, אני לא שומע? אתם ראיתם פעם עריות מקימים מקדשים ועושים תפילות ומקימים, לומדים הלכות של משפט והלכות דיינים ומוסריות?
זה אפשר של השכל של האדם, שאין יותר אחיות.
שמה, שאין אחיות שכל?
כן, ממש
באמת הרמב״ם כותב שעיקר הגילוי הנשמתי זה השכל. זה לא בדיוק ככה, אבל אפשר, על כל פנים, תיקח את כל הצד הרצונות הרוחניים והכוחות הרוחניים, הייתי אומר, הכישרונות הרוחניים שאין בבעלי חיים, משם מתחיל קומות הרוח והנשמה. בסדר? בלי להיכנס רגע לפרטי פרטים, יש בנו מרחבים רוחניים, שאיפות, תשוקות, רצונות, שלא קיימים אצל בעלי חיים. לא, לא, לא. גם בעדר אתה יכול למצוא איזה מחסה, או שהם בונים לעצמם, אתה יודע. דווקא אתה דיברת על סדר. בעל הסולם אומר, לא מצאנו הבדל מאדם לבעלי חיים חוץ מהנטייה לקשר עם אלוקים. זאת אומרת, הוא מודה שאפילו שכל אתה יכול למצוא נמלים, כן, של נמלים או דבורים, או שהם עושים לך סדר מופתי, עובדים בסדר משוגע, כמה שמראה על שכל. אבל לא ניכנס לזה יותר מדי. שימי לב שיש דברים של הצלחה שאין אצל בעלי חיים, בסדר? ועיקר הדבר הזה, הרצונות הרוחניים להיות בקשר עם אינסוף ומוסריות. ושאנחנו נכנסים לדבר הזה, אז אומר, מי אמר שיש נשמה? מה זה נשמה? זה שאיפה רוחנית להיות בקשר עם האלוקות, שאיפה רוחנית לחסד מוחלט, לאהבה, לחירות, למשמעות. תראו כמה אנשים היום נכנסים לעצבות שהם לא משמעותיים. ראיתם פעם בעל חיים כזה? אין לו נטייה למשמעות. כל הנטיות הרוחניות שתמונות בנו הם למעשה החלק הרוחני שננפח באפנו, כן? נשמה זה מלשון מה שהשם נשם, היי, מה שהשם נשם לתוכנו. זה לא בא בעולם הטבע. בעולם הטבע אין תופעות כאלה. שימו לב, מי שחר האנושות, מקדשים, אלים, תפילות, מה אתם עושים? למה באתם לישיבה? שואל אתכם, מה, שנייה רגע, מה אלוהים? לך תגייס, לך תעשה תואר, לך תטרוף את העולם. מה אתה רוצה את אלוהים?
משמעות.
אז זה מה שאני אומר, משמעות. אני יכול להגיד לך, משמעות זה תהיה אדם טוב, זה לא מספק אותי, שיש לי משהו נצחי, מקור, שיש המשך, אני לא רגוף, כל הדברים האלה. האדם נמשך, שימו לב, דיברנו על קצת שיר שעבר, לא? האדם נמשך מתוכו ואז מחפש. האדם, כולם בשעה שבע, מתי ערבית פה? אחת הם כבר רוחות ערב. שעה שבע, ארוחת ערב. שבע, בשבע ארוחת ערב, אתם רואים נחילים של אנשים יורדים. יש בישיבה, היינו אומרים, אתה רוצה לדעת מי נמצא בישיבה? אתה בוא לארוחת צהריים. אתה פתאום רואה גלים, כולם נמשכים לחדר. למה? כי יש בו כוח שמחפש הזנה, והוא נמשך לשניצל. למה רוב העולם היום מאמין? כתות, מקדשים, קבלה, רוחניות, אין סוף, אלוקים, גד, זה אללה, רוב העולם, זה לא מתחיל מפה, ישראל הם מובילים את הדעה, אבל זה כל העולם. כי יש בנו נטייה אלוקית שמחפשת הזנה. ולנטייה הזאת, כן, כל הנטיות המוסריות, לנטייה לאין סוף, לחסד, להשכלה, לחופש, יש ספר, אחד מהספרים שאמור לצאת על צלם אלוקים, יש 13 שיטות ביהדות, מה זה צלם אלוקים? הרבה אומר השכל, הרב קוק אומר הכוח החופש, כן, החירות והאמונה. היינו כבר שלוש, כן? נפש החיים כותב שליטה וכלל הכוחות, הספורנו, המון המון כוחות שלא מופיעים אצל, הליכה זקופה, שלטון, יחיד, עצמאות, המון דברים שכאילו דומים לאלוקים, במה אדם דומה לאלוקים. אז כל הכוחות הללו הם נקראים בשפה כללית שלא קיימות אצל בעלי חיים, נקראים בשפה כללית נשמה. מי אמר שיש לי נשמה? יש בך רצונות רוחניים שמחפשים הזנה. אתה חווה אותם? שאני רוצה ללכת לישון? זה הנפש שלי מבקשת שינה. שאני מבקש להיכנס לשיעור תורה ואני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להיות יותר אלוקי, יותר מוסרי, זה בקשה של הנשמה. ואם אני מזין אותה, אני עכשיו מתחיל להפעיל רובד של הנשמה. תכיר את זה, בסדר? בלי הזה אני עובד על מרחב הנפש, עובד על... אם אני יכול לרופא, איזה מרחב אני עובד עליו עכשיו? הולך לרופא, נהיה לי, לא יודע, שתת, שטף דם ברגל, הוא שם לי חטיים, חוסם, איזה מרחב טיפלנו בו ועבדנו עכשיו? גוף. אני הולך לפסיכולוג, לא מרגיש טוב, עצוב וזה, אומר לי ככה, תעשה כך וכך, תחפש חברים, תעשה שיחות עומק איתם, תשקיע בחברים. איזה מרחב הזה? נפש. אני מסדר לעצמי מיטה, מרחב הנפש. עכשיו שימו לב, יש אנשים שכל היום, כל המרחב שלהם זה רק גוף נפש. למי זה דומה? לבהמות. מה קורה? כוחות רוחניים עמוקים שלא יוצאים לפועל, מתחילים להטריף אותם. התוצאה של זה זה דיכאון. תחשבו מה זה שנוטעים בך כוחות רוחניים אינסופיים, אלוקיים, משמעותיים, נצחיים, של... אתה יכול לדבר עם השם, כדבר של ראו, הרמב"ם, האריזה, בעל הסולם, כל אדם יכול להיות כמו שרבנו אם ירצה. הרמח"ל, שאנחנו עכשיו נכנסים לתוך היום הגגרים, הרמח"ל קודש קודשים, אתם יודעים, הרמח"ל כתב זוהר, שמעתם את זה? כתב זוהר, הוא אמר רשב"י דע שירות אנא דע סיומה, הוא התחיל את הזוהר, אני מסיים את הזוהר, שלא נדבר על המסיעת ישרים שלו. איך אתם שהרמח"ל איש קדוש, כל המגזרים לומדים מסיעת ישרים, תראו לי ספר, האם כל אחד מתאים לי, לא מתאים לזה, זה נשמות כלליות כדי כוזרים, הר"ל, רמח"ל, כולם לומדים אותה. אז הרמח"ל כותב, מה דיברנו לפני זה? אז הרמח"ל כותב שאיזה עצוב זה, כן, שבן אדם שנמתאים בו כוחות רוחניים אין סופיים, אלוקים וזה, שהוא לא משתמש בהם. למה הדבר דומה? תחשבו שיש שני איים שרבים ביניהם, וכל היום זורקים חיצים אחד על השני ורבים, אתם פה, אי פה, ועושים, שתים אליהם חסקה, זורקים אליהם כמה אבנים, הורגים, הם הורגים שלוש, הם הורגים שלוש, כל מתגנבים. ויום אחד נוחת שם, זה מחוץ לציליביזציה, לא מכירים כלום, כן, בסדר? יום אחד נוחת שם טייס F-16 בנחיתת אונס עם המטוס קרב שלו. מי שיודע מה זה אשל, מטוס קרב, השם ירחם. אחד הדברים שמסמכים אותי כבר, אני כמעט 200 יום במילואים בעוטף עזה, בלילות שיש הפצצות, צהל עובד בעיקר בלילה שיש הפצצות, זה רעש, אני לא אספר לכם על הרעש. מה שמשמח אותי זה שאני לא בצד שלהם, שצהל נכנס למרחב עם כוח אש, אני לא מקנה במי שנמצא שם במרחב הזה. אני זכיתי להיות גם חודש וחצי בעזה, וגם במלחמה הזאת הייתי בתוך עזה, וזה אחד הדברים שריפאו אותי מהטבח בעוטף. כשאתה נכנס ואתה רואה את הכוח של צהל, איך הוא עובד, מרחבים של דינה עם מסקרים וצקח שלם עובד בשטף מדהים, אתה רואה איזה עוצמה יש לו. מטוס קרב נוחת בעזה ועוצר על האי, על אחד האי. הטייס יורד, מסתכל, לא מכיר, כאילו יורד לבד וזה, הם חכים לאחרונה סלע, בום, שולחים לוחץ לצוואר בין הרווח לקסדה הווסט, בום, הורגים אותו, משלים אותו, אוכלים אותו. עכשיו יש להם מטוס F-16 חונה שם, אומרים, מה זה הדבר הזה? מה זה הציפור ברזל הזה? לא יודעים מה זה, הם לא יודעים כלום. אז הם בודקים את זה שנפתח והוא שקוף, ממוגן. אז אומרים למישהו, שב רגע בפנים, סגור. אז יורים עליו חץ, רואים לא נכנס. אומרים, איזה טירוף, אנחנו נשב בפנים שלושה אנשים, הם יבואו, הוא חונה על החוף, כן? הם יבואו אלינו עם סירה, אנחנו נרים את המכנה, נראה להם חיצים ונסגור, גם יראו לא יפגע בנו, וגם אנחנו רואים אותם, כי עד היום מסתרים מאחורי סלע, לא היינו רואים אותם. איך מנצלים את המטוס? עכשיו שבאים אליהם אחרי זה, איך המטוס? אומרים, מה אנחנו משתמשים בו, מנצלים אותו. תראה, אתה מתחיל לבכות. אם היית יודע מה יש לך ביד, אתה יוצא לטיסה אחת, אין, נגמר האי. בא בן אדם, נכנס לישיבה, ואיך ברכות השחר, לומד גמרא ברכות, הוא כבר זהו, בשיא מיצוי הפוטנציאל שלו. אתה אומר לו, הוא אומר, לא, אני דתי, אני עושה מה שצריך, קידוש, וזה, כאילו מה, אני לומד גמרא, שלי. אני גם לומד אמונה. לא, חשוב, אני לומד אמונה, אני לומד הרב קוק, אני לומד אפשחיים. איזה עוד? הרב הנזיר, אסף את התלמידים שלו, אמר להם, מה אתם רוצים לשתיים גדולים? אחד אמר דיין, אמרו ראש ישיבה, אמרו זה, כל אחד, אתם יודעים, הרעיות, התלמידים שלו. התחיל לבכות. אמרו לו, הרב, מה אמרנו? אמרו לי, אף אחד לא רוצה להיות נביא? יש לנו בארסנל, בכלים הרוחניים שלו, שלנו, יכולת לתקשר עם הבורא. יותר מזה, היה פה את הספר לנבואה, זה הבסיס שלנו. בן אדם לא מציע את השרים, קצת מוסר, אומר, אני מציתי את הכל, העולם הרוחני שלי עמוס. תחשוב איזה עוול זה. בן אדם אומר לך, אני, המטוס F-16, אנחנו משתמשים בו. אל תדאג, אנחנו סגרים, הכל טוב. מה זה זה? זה א' ב' לברך ברכות השחרמת. אני מדבר איתך נביא. רוח הקודש, תענוג, תפילות, עירת שמיים, השגות, חלומות אמת, תתחיל לעוף. אבל 2000 שנה, השריר של הנבואה, והרבה תרגילים רוחניים, והמון סודות, הלכו לנו לאיבוד. גלות זה לא רק שאתה פיזי במקום, זה גלות שאתה נמצא, אתה עסוק בלשרוד, המון כוחות רוחניים הלכו לבוא, אנחנו מתחילים לחזור, התחייה, שחוזרים לעצמיות שלנו. כל אורות התחייה אנחנו מדבר, חוזרים, כל הכוחות הגדולים חוזרים. ולכן, כשבן אדם בא ועובד על מרחב גוף, 3 פעמים ביום חדר כושר, מפתח כאילו אטומים, ואחרי זה בנפש, קצת אכילה, אסתטיקה, דיבור, צחוק וחברה וזה, וכל המרחב הלאה של רוח, נשמה, חיה, יחידה, כל הקומות של אינסוף, הוא לא נוגע בהם. שימו לב מה קורה. אני רק פותח סוגריים, אני מאוד אשמח במקום שאנחנו לומדים יהיה סט של כתבי הרב. תמיד עולים לי פסקאות ואני פותח, וזה גם אני אגיד לכם קורות, אז תרשמו מקור, מוסר אביך דלת דלת. דרך אגב, בטוח הבאתי את זה כאן. מוסר אביך דלת דלת כותב, הנה עמוד 272, כותב הרב קוק, בוא נראה, הנה שנקרא את הטקסט. חיים הם למוצאיהם בפה, אומרים חז"ל. 272, עוד מעט פסקה, מה קורה למישהו שחי רק את המרחבים הנמוכים של הנפש והגוף ולא מוציא לפועל? הרי מה היינו יכולים לומר? מה הייתה אהבה אמינה? אהבה אמינה לא נוציא לפועל. מה הלחץ? יש בן אדם, יש לו 10 קומות בבניין, הוא חי ב-3-4, כאילו 1-2-3-4, לא נכנס ל-6-7-8-9-10, לא נכנס, קרה משהו, נהנה רצח, מביא חברים קריוקי ובאב, לא נכנס, זה לא ככה, זה לא 10 קומות. קומה רוחנית שלא מוציא לפועל, היא מתחילה לדפוק אותך, היא מתחילה לזעזע אותך. הרב פנקר, שמעתם הוא חזר בתשובה? הוא מספר, אספר את זה בקצרה. הוא מספר שהוא הלך, חזר, לא משנה, קיצור, הגיע לדרמסה לבסונות, עשה עבודות רוחניות, קיבל תרגיל לא לדבר חצי שנה. אתם איתי, אני מדבר מהר מדי? תהיו חזקים. קיצור, הלך, לא דיבר חצי שנה, הוא מספר, עבר 3 חודשים, 3.5 וזה, ואז הוא מתחיל להרגיש סוג של הרגש בתוך הלב, כאילו הוא ניסה להיות נזיר והכל איזה. הוא חייב לדבר, חייב לדבר, אבל מה עושה אדם חזק שלקח תרגיל רוחני, עבודה רוחנית, מה עושה? קשה לך? תתאמץ. עובר עוד יום, יומיים, קשה מאוד. מה עושים שקשה מאוד? מתאמצים מאוד. ממשיך, ממשיך. אדם גדול, ככה אנשים גדולים. שום דבר לא בא בקלות. ממשיך, ממשיך, ממשיך. אבל אז הוא מספר שיום אחד הוא על הקצה, הולך לישון, ואז הוא קם בבוקר, הוא מרגיש שאם הוא לא מדבר עכשיו, זה על חזור, הוא משתגע. אז הוא רץ לנער, יודעים שאתה מרפן של הנער, יש מלא רעש. שלא ישמעו אותו, והתחיל לראות כאילו מהמילים שיוצאים לו. תחשבו, אחרי הבחוד, המילים שיצאו לו, יצא לו הפטרה של בר מצווה. זה לא הוכחה שיש אלוקים, כי זה מן הסתם הדבר שהוא חזר לו הכי הרבה פעמים, אבל מה זה הוכחה? שאתה לא יכול לחסום כוח שתמון בך. וכאן אנחנו מגיעים לעניין שלנו. וכדי סיפרת לנו את הסיפור הזה, בסדר? שהטבע זה מה שטבוע בך. ויש לנו גם טבע רוחני. הקדוש ברוך הוא נטע בך כוחות רוחניים. אם אתה מתכחש אליהם, הם לא יושבים בשקט. הם מתחילים לטמטם אותך. וזה הסוד שהגיעה כפירה ותרבות שמתעסקת כל היום בגוף וצחוקים ובידור וסדרות וטירוף. גרף הדיכאון בעליים שוב. למה? טיפולים, כדורים נוגדים. למה? כי מרחבים שלמים, רוחניים, רצונות עמוקים לא יוצאים לפועל. שהם לא יוצאים לפועל, הם מתחילים לדפוק אותך. מתי אדם עצוב? שאל אותך שאלה, אתה אוהב לו, מתניה, אתה אוהב לאכול? אנטריקוט ברוטב בירה, האוכל שאתה הכי אוהב. אני מביא לך את השף הכי טוב בעולם, שגם מתאים לך, והכל עם הרוחות הכי יש בעולם, אבל בצינוק. מה, אתה חי בצינוק, אתה לא רואה אף אחד, אבל אתה מקבל את הרוחות הכי טוב בעולם. לוקח או לא לוקח? למה הוא יעצור? הוא מקבל את האוכל הכי טוב בעולם. תשובה, כי מרחב אחר, סגרו לו אותו לגמרי. כשמרחב אחר מתחיל להיחנק, הכל נחנק. אם אתה לא מדבר, אתה תשתגע, אתה תפסיד גם את הכל. זה הסוד גם של עם ישראל. הרב כותב בהגדה של פסח עמוד ראשי, הוא כותב, עם ישראל קיבל כוחות יותר עליונים, לכן אם הוא לא יחיה על פי הכוחות העליונים שלו, הוא ירד נמוך יותר מכולם. תראו לי עם שהיה מפוזר בכל קצוות אבן, נתון לגלויות ורדיפות ועונס טבח ושואה. אין עוד עם שסבל יותר מאיתנו, ואין עם ששאלה יותר מאיתנו. שישראל, הגמרא אומרת, ישראל עולים, עולים עד דרכיה, יורדים, יורדים עד עפר. זה אותו אדם. יש לך קוואסאקי נינג'ה, יש שתי אופציות. או שאתה מגיע ראשון, שאתה על פלטינות. זה עם ישראל, לכן הוא קיבל תורה, עזים שבאומות. ולכן אדם כשורש הוא נופל יותר, ונופל הרבה, שידע שיש לו מנוע, בוא נעבוד עם המנוע הזה. אבל העיקר כאן, בוא נראה את המילים של הרב. זה נראה בטבע המציאות. שכל כוח שנמצא בכל דבר בטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח, זה המילה. יש? אם אלוהים נתן בך רוח ונשמה, חיה יחידה, אל תחיה בסרט שאתה תסתדר עם חדר כושר וסדרות. זה לא יזין אותך לטווח ארוך. ואז אתה תהיה עוד יותר עצוב, אז תברח לעוד יותר סדרות. וגם הסדרות לעזרו לך, אתה תעשה סמים. וסמים זה, ועוד דברים, ועוד דברים שאני לא רוצה להגיד פה. וזה לא נגמר, זה לא נגמר. בסוף ראיתם מישהו שהתחיל סמים, ובסוף הגיע אל העושר של החיים, לא הגיע לכלום. גרף הדיכאון בעלייה. התשובה היא, יש בך כוחות, תתחיל לחיות אותם. עוד מרחבים, כאילו. זה נראה בטבע הציור של כל כוח שנמצא בכל דבר בטבעו לפעול. הוא פועל בהכרח, הוא פועל. אם אתה מפעיל אותו נכון, אם לא, הוא מתחיל לשגע אותך. וכיוון שהוא פועל, אם הזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת אל השלמות ותכלית הנרצה, יפעל טוב. יש? ואם לא? ואם לא יתנהג אפילו הסדר והתכלית, יפעל, פה בסוגריים זה שלי, אותו הכוח עצמו, הריסות ורע על ידי תנועתו. אם אתה יקבל את האוכל הכי טוב בעולם ולסגיר אותו בצינוק והכוח החברתי לא יצא לפועל, הוא גם לא ייהנה מהאוכל, ובסוף חס שלום, לא אתה, טוב מותי מחיה, כאילו. למה? לא אין לך חברים, תהנה מהאוכל. לא, גם האוכל ידפק לו. אנשים שלא מוצאים לפועל את הרוח והנשמה שלהם, גם הגוף והנפש ידפק בסוף. ואצל עם ישראל זה גם ככה. אני לא רוצה, כאילו, לקחת השיעור למקום יותר מדי לאומי, כי אני רוצה למרכז בנפש, אבל אני אגיד בסוגריים, עם ישראל קיבל כוחות רוח ונשמה אלוקים ברמה לאומית. אם הוא יחיה בסרט שהוא רוצה להקים פה ציונות חילונית שאין לה דבר עם הדת, או שלטון כופר או משהו לא קשור אליה, הוא לא יצליח. הוא יתחיל להסתבך והוא ימסור חלקים והוא יחזור ויקבל שביעי באוקטובר, הוא לא ימצא את עצמו כידוע ליודכן. תסתכלו בהיסטוריה. לכן יש ללמוד שכל מי שיש בו איזה כוח מיוחד צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. ואם לא, הרי לא די שאינו מוצאים מנו תועלת, אלא אותו הכוח הוא פועל בלבול סדרים ויפסדים גדולים בכל דרכי הנהגתו. טוב, אבל לא להיבהל, יש תיקון. אבל מיד שהוא פועל להשלימו, נמשך הכוח אחרי הרצון הטבעי של שלמותו ונשקף מהריסות פעולתו. אם תתחיל לתת למרחב הזה את ההזנה, הוא יירגע. לפיכך, חייב האדם לחפש בעצמו איזה כוחות מיוחדים מוטבעים בו, ולא ישליך אחרי גבו, הכוונה התעלם מזה, כל מה שימצא בנפשו הכנה לזה, לעיין, מסתכל שם יש לו כרוי. אדם צריך לשאול את עצמו, למה יש לי נטייה למשמעות, לרוחניות, הקשר בנשגב, למוסריות, אני לא יכול להתעלם מכל הדברים הללו, דבקות אלוקית ועונג אלוקי וכו', מתעלם, יש לזה מחיר. בהמשך הוראתי את זה כי זה קשור לאורות הנפש, ובהמשך הרב שם ממשיך, וגם באומה הישראלית, לראות את הכוחות שתמונים בה. לסיכום, ומי שרצה לשאול שאלות, סיכום, ראינו, הכרנו היום את הנשמה, איזה כיף, לא יותר מדי עצימות עיניים, לא עולם אחר, לא, הנשמה, הכוונה, שאיפות רוחניות שלא קיימות בעולם הטבע, הן קיימות בי, קשר עם אלוקים, משמעות, מוסריות. נכון, אריה תורף אבא לשמונה ילדים, אין לו שאלות אם זה מוסרי לא מוסרי, בקורס אין לו מוסר. אדם שהוא עושה משהו, יש לו יסורי מצפון. איפה נובע המצפון? המצפון האנושי, איפה נובע? יש בי נשמה, יש בי רצון רוחני להתנהג נכון, להתנהג ערכי, להיות צודק, צדק בכלל. ואדם זה מאוד מפותח, שכל, חופש, חירות, עצמאות, קשר עם המוחלט, חסד, השפעה, המון המון, כל הטוב, כל הטוב, זה מרחבי הנשמה כבר. והתורה, כן, הרוח והנשמה, התורה ומצוות עניינם הזנה ופיתוח וביסוס והרחבה של המרחבים הללו. אתה רוצה לפתח את הגוף, לך תרוץ, לך לדבר עם רופאים. רוצה לפתח את הנפש, חצי קומה. הצד הנמוך של הנפש, תראה את זה אולי בשיעור הבא, הצד הנמוך זה כאילו הדברים יותר קשיחים, בסיסיים וזה, זה פסיכולוגיה. מחצי נפש ומעלה, רוח ונשמה, זה כבר תורה ממצוות. ברמה לאומית, פרטית, קהילתית. לכן, אל תשכחו, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו מפתחים את המרחבים הרוחניים שלנו. לומדים עליהם, איך הם נראים. למה אני מחפש צדק? למה אני מחפש משמעות? למה אני רוצה קשר? למה חשוב לי שהמעשים שלי משמעותיים? אין אצל לכלב. כלב מסתובב סביב עצמו, פרה, רואה בה, נחש, נחש לא מחפש משמעות. למה? כי אין לו נשמה, נשמה זה חיפוש משמעות נצחית. אם יגידו לך, המשמעות שלך שאתה עושה דברים שההשלכה שלהם רק ל-20 שנה הקרובות, זה לא יעזור לי, זה לא מזין אותי. למה? כי המשמעות שלך זה משמעות נצחית. למה? כי אני קשור למידת הנצח, זה כבר ספירה אלוקית. יש בי תביעה להיות קשור לנצח. יש יצורים שאין להם את התביעה הזאת. למה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם, כיוון שאלוקים הוא נצחי, יש בי חלק מהנצח הזה. בעדר היקר, הרב קוק כותב, מקצת תוכנם האידיאלי של הספירות, של המידות האלוקיות, נחקק באדם להצלם אלוקים. לכן, כיוון שזה חקוק בו, מחפש הזנה למרחבים הללו, שנזכה בעזרת השם להזין אותם, לבנות אותם, ללמוד עליהם. אמן ואמן. כל טוב.